הפעם הקודמת דיברתי על סיימתי בקריאה על הסמכות של התלמוד, איך נוצרה הסמכות הזאת כשאין סמוכים, ואמרתי, דיברתי על זה בשני מישורים. מישור אחד זה המישור הפורמלי, זאת אומרת, איך בכלל אפשר לעשות דבר כזה, איך אפשר להחליף את הסמיכה שבה עקרונית אמורה לבוא מלמעלה בהסכמה שבאה מלמטה. אמרתי שהרמב״ם בעצם עם המנגנון שהוא חידש, שהסכמת כל חכמי ארץ ישראל יכולה לחדש את הסמיכה, אז נותן איזשהו בסיס לעניין הזה. והמישור השני של הדיון היה למה זה היה מוצדק. למה להשתמש בהסכמה הזאת? למה הם החליטו באמת להסכים שהתלמוד יהיה המסגרת המחייבת? ושם ניסיתי לתת את הפרספקטיבה ההיסטורית כדי להראות לפחות במבט אחורה, גם אם לא במבט קדימה. זאת אומרת, אני לא יודע אם אלה שהחליטו על זה באמת ראו את הדברים באופן הזה, אבל נדמה לי שבמבט אחורה זאת הייתה החלטה ממש, ממש מפתיעה בחוכמתה. זאת אומרת, מאוד מרשימה במובן של... זה בעצם פתרון יחיד שהיה יכול לעבוד במבט אחורה. למרות שעוד פעם, אני לא יודע עד כמה ראו את זה מקדימה, דיברתי על זה שאם היו עמדו לפני פיזור, אם היו קובעים מערכת כמו קיצור שולחן ערוך, אז זה לא היה מחזיק מעמד, כי זה פסקים חתוכים, בכל מקום זה מתנהל אחרת, היו נוצרים כמה קיצור שולחן ערוכים וכבר לא מדברים אחד עם השני, וזה היה מתפזר לחלוטין. האפשרות השנייה זה לא... לסגור שום דבר, שוב פעם היינו מתפזרים לחלוטין, כי אז מה היה הקשר בין המקומות השונים? מה שבחרו זה לעשות איזושהי קנוניזציה של טקסט פתוח. זאת אומרת, קנוניזציה של טקסט שהוא עיקרו מסע ומתן ולא שורות תחתונות. ואז בעצם להיות בעלי בסיס משותף, לא בשורות התחתונות בכלל, אלא להיות בסיס משותף במובן של דרכי המסע ומתן והראיות, כאשר בכל מקום אנשים בסופו של דבר מגיעים לשורות תחתונות שיכולות להיות שונות. אבל יש איזשהו שיח בין המקומות השונים, בין התקופות השונות, וזה יצר בעצם, בזכות זה אנחנו היום, כמו שאמרתי, אנחנו היום כאן. נדמה לי שאחרת לא היינו כאן. אולי עוד הערה, אני לא זוכר, דיברתי על דין שליחותיו, אני יכול שהזכרתי את זה, אני לא זוכר כבר. כן? גם שם בעצם רואים את ה... אם אני חוזר למישור הראשון, גם שם רואים, יש תוספות בגיטין, אני אעשה הקדמה. באופן עקרוני צריך בית דין סמוכי, אוקיי? בשביל לדון. מי שלא סמוך לא קשר לדון בבית דין. אבל בבבל לא היו סמוכים, כי יש סמיכה רק בארץ ישראל. אז מה שעשו שם הייתה תקנת שליחותיו. זאת אומרת, חכמי בבל הם שלוחיהם של הסמוכים בארץ ישראל. ולכן הם יכולים לדון עם מיופי כוח על ידי הסמוכים שבארץ ישראל. תקנת שליחותיו עברה הרחבה, לא ברור איך זה קרה ומה זאת אומרת איך זה קרה, די ברור שזה לא קרה, אלא זה פשוט החליטו שזה ככה, שעכשיו זה נהיה שליחותיו דקמאי, אבדינן. זאת אומרת, שליחותיו דקמאי, הכוונה שליחותם של הראשונים. זאת אומרת, במצב שכבר בו אין סמוכים גם בארץ ישראל. אין, נגמרה הסמיכה. זאת אומרת, בהתחלה תקנת שליחותיו המקורית היו סמוכים בארץ ישראל, רק בבבל לא היו סמוכים. אז הם פעלו כשלוחיהם של הסמוכים בארץ ישראל.
שלוחיהם של אנשים חיים.
כן. אבל באיזשהו שלב כבר לא הייתה סמיכה גם בארץ ישראל, הסמוכים נפטרו, אין, לא היו יותר סמוכים. אז עכשיו אנחנו עושים את שליחותיו דקמאי. זאת אומרת, את השלוחים של הדורות הקודמים, שזה בגדרי שליחות זה מופרך. זאת אומרת, אתה לא יכול להיות שליח של אדם מת, הזכרתי אני חושב את הקצות נכון שאמר שניסה להגיד שיש שליחות לאדם מת לפי הרמב״ם, אבל זה כולם ניחו אותו קוד קודו, אין דבר כזה.
אתה מדבר עם רעננה?
מה?
לא, זה לא דיברנו.
לא דיברנו על זה?
ברעננה.
כן? איך זה הלכם? באיזה הקשר? אני לא זוכר. זכרתי שדיברתי על זה
לפני כמה זמן. לטיבות אולי.
עם הגיור, נכון. הלאה. כן, לא, סליחה, אז אני משום מה יסוד לי שדיברתי פה. אז תקנת רגע כן, אז הטענה היא שליחותיו דקמאי, הכוונה אנחנו עושים את השליחות של הסמוכים שהיו, בארץ ישראל, הם כבר לא קיימים יותר. אז אמרתי, בגדרי שליחות דבר כזה קשה להצדיק אותו.
אבל גם אין שילוח, גם כשהם חיים הם לא מינו שליח, אז לא משנה אם
חיים. לא, אבל כשהם חיים, אתה יכול להגיד שהם מינו, קודם כל אפשר להגיד שהם מינו, למה לא? הם אומרים, באה הנציגות לארץ ישראל אומרת חברים, תהיה אנרכיה, תנו לנו רשות לדון, יכול להיות שזה היה, אני לא יודע. אתה לא יודע בכלל שזה היה.
גם אם זה לא היה, עדיין היית מקבל את זה שמינוי מחיים זה בסדר.
לאור זה, זאת אומרת, אחרי שאני יודע שזה קורה גם כשהם מתים, אז ברור שאני אגיד את זה גם כשהם חיים, אבל קודם כל אני צריך להראות שזה באמת קורה. אז הטענה שבגדרי שליחות באמת, לא באמת עומד, אגב, יש מחלוקת ראשונים, באמת הזכרתי זה שמה, יש מחלוקת ראשונים אם דין שליחותיו הוא מדרבנן או מדאורייתא, התוספות משמע זה מדאורייתא, לפחות ככה הנתיבות טוען, וברמב"ן, ברמב"ן וברשב"א כתוב שזה רק דין דרבנן, אבל בין אם, טוב, אם זה דין דאורייתא, אז מה שחסר זה רק אקט מינוי השליחות, זאת אומרת, לא היה מינוי השליחות כנראה, לפחות לדורות הבאים. אם זה דרבנן, אז היה צריך מישהו שיתקן בתקנה דרבנן הזאת, ולדעתי לא היה. לפחות אין שום מקום שבו רואים שהייתה באמת איזו ישיבת בית דין הגדול, או סמוכים, שדנו והחליטו לתקן את התקנה הזאת, או למנות שליחות. ועובדה היא, כמו שמאיר את זה תוספות בגיטין, שאנחנו מגיירים למשל בזמן הזה, גרים, כאשר גירות שלא נעשית בפני בית דין סמוכים, היא לא גירות. אם אתה לפחות חלק מהשלבים של הגיור לא עושים בפני בית דין סמוכים, זה לא גיור, זה תנאי מעכב. עכשיו, אם עכשיו יש לנו בית דין לא סמוכים, אז איך אפשר לקבל גירים? כך שואל תוספות. תוספות אומר, צריך להגיד שבית דין שליחותי הוא חל גם על הגיור, ומזה אומר הנתיבות, רואים שזה דאורייתא, כי אם זה היה מדרבנן, אז המדגר היה גוי מדאורייתא ויהודי מדרבנן. כן, זה לא סביר שיש סטטוס כזה.
יש את זה בכל מיני דברים אחרים, בקידושין.
לא, יש קידושין שהם קידושין מדרבנן ולא מדאורייתא, אבל אין גוי שהוא יהודי מדרבנן והוא גוי מדאורייתא. אגב, זו אחת הסיבות כנראה שבגללה הרבה פוסקים אומרים שקניין דרבנן למשל מועיל לדאורייתא. זאת אומרת, אם נגיד מעמד שלושתם, אז מעמד שלושתם זה קניין מדרבנן שמקנים שטרות. אני מקנה שטר חוב למישהו, מדאורייתא אי אפשר לקנות את זה, אבל מדרבנן תקנו שבמעמד שלושת הצדדים, הקונה, המקנה והחייב, אפשר להקנות את השטר חוב הזה. עכשיו השאלה היא מה לעשות עם השטר חוב הזה, האם אפשר לקדישה, האם אפשר לא יודע מה, לעשות איתו דברים שיש להם משמעות דאורייתא, זה לא שלי מדאורייתא, זה רק תקנה דרבנן. לרוב השיטות קניין דרבנן מועיל לדאורייתא. זאת אומרת, למרות שהקניין הוא רק דרבנן, זה הופך להיות שלי מדאורייתא. ולמה? מאותה סיבה כמו עם הגוי. כי אין דבר כזה שלי מדרבנן ושלך מדאורייתא. זאת אומרת, אז באיזה מובן זה שלי? אני לא יכול לעשות בזה שום שימוש. לא סביר שייצרו סטטוס משפטי כזה, שכסף או ממון מסוים שייך לי מדרבנן ושייך לך מדאורייתא. לכן הקניין דרבנן הוא תפיסה מקובלת, זאת אומרת, יש כאלה שכן רוצים לעשות חילוק כזה.
דרבנן יכולים לעשות כל דבר.
מה?
איך
זה יהיו לדאורייתא?
דרבנן
יכולים
לעשות
את
הדבר
דיון לדאורייתא. זה הפקר בדין הפקר,
או? ככה כל כמעט עובד?
כן,
קניין דרבנן יכולים לדאורייתא,
זה
הפקר
בדין
הפקר. אבל הקשת זה גם לקניין אישות, שאם אתה אומר שהפקר בדין הפקר, תגיד גם מפקינו רבנן לקילופים מיני. וכמו שקניין בדרבנן הוא כמו לדאורייתא, גם קידושין בדרבנן יהיו לדאורייתא. גירושין?
הפוך, מה זאת אומרת, הפקיעינו הרבה נקיות. הפקיעינו זה לבטל את הקידושין, לא ליצור את הקידושין.
כן, כלומר, כמו שיש כוח להפקיר לבית דין, אז גם יש כוח לגרש או לבטל את הקידושין לבית דין.
איך לבטל את הקידושין? רק אם מפקירים את הממון שלו.
זה לא דרך הקניין אישות.
מה? כן, לא, בגמרא שואלת, תנח דקדיש בקספה, בגמרא בכתובות של מדב ג', תנח דקדיש בקספה, קדיש בביאה ובשטר, מה איקה למימה? בגמרא אומרת, קודם מקדש, זה לא דרבנן מקדש, ושם רואים, זה מחלוקות ראשונים, אבל שם רואים שבאמת הפקרת הממון יכולה להפקיר רק קידושי כסף, אבל עובדה שהרבנן עושים מפקיעינו גם לקידושי שטר וביאה, ואיך זה קורה, אז שם אולי יש את על קניין האישות, זה נאמר, אבל זה יש ויכוחים. בכל אופן, איפה הייתי? אז כן, אז בגיור, אז תוספות אומר, איך אפשר לעשות גיור כשאין דיינים סמוכים בזמן הזה? אז זה אומר, כי יש דין שליחותה, הוא גם על גיור. הגמרא אומר שדין שליחותה הוא קיים רק במקום שיש פסדה והוא שכיח. במקום שיש הפסד למישהו בדין אזרחי בין שני בעלי דין, שיש הפסד וזה שכיח. רק שם תקנו את דין שליחותה, וגיור לא נכנס לקטגוריה הזאת. אז מה אתה עושה? זה כמו שכיח. גיור זה גם שכיח. מה הכוונה? אם אתה קנה את על, על, על דברים מסוימים, אז זה יהיה איתה. מה אתה עכשיו מחליט שזה גם כן כמו שכיח? שאל אותם, את אלה שתקנו. האם הם התכוונו גם לגיור או לא התכוונו גם לגיור? אז אומר, לא, זה גם שכיח. מה הכוונה? אני חושב שכל הרעיון של שליחותה הוא זה. זה תוספות רק מקצין את זה. כל הרעיון של שליחותה הוא בעצם, אפשר לקרוא את זה אולי פיקציה, אני חושב שביסודו של דבר מדובר בפיקציה, אבל זאת פיקציה שמתחילה מזה שברור שלא ייתכן שאנחנו נשאר בלי דיינים סמוכים. לא ייתכן שלא תהיה מערכת משפטית, זאת אומרת, זה לא, אי אפשר לנהל חברה בצורה כזאת. כיוון שכך, אז לכן ברור שאנחנו שלוחיים של הראשונים. זאת אומרת, ברור שאנחנו שלוחיים של הראשונים. אפשר להגיד, כן, הם מינו אותם לשלוחים, אבל הם לא מינו. אנחנו ממנים את עצמנו לשלוחיים של הראשונים, תרצו, מדין זכים. אבל אני לא חושב שזה סתם, זה פורמליסטיקה שהיא לא באמת צריך אותה. הנקודה היא שאנחנו מחדשים את השמיכה לעניין זה.
אפשר להגיד דברים שבליבו של כל אדם, לא?
מה?
דברים שבלב של כל אדם.
אבל לא, דברים שבליבו ובלב כל אדם לא יכולים לעשות משהו, הם יכולים להתנות על משהו שיתבטל. אם אני רוצה מאוד, וברור לכולם שזה מה שאני רוצה, כל עוד לא יקנתי, זה לא יהיה קנוי. אם יקנתי ואני מאוד רוצה שזה יהיה תלוי בתנאי שיקרה, או שלא יקרה כך וכך, אז כן, זה כאילו יקנתי והקניין בטל, אבל דברים שבליבו ובלב כל אדם לא יכולים לייצר חלות משפטית, הם יכולים לבטל אותה, או לסייג אותה, בתנאי, לפנות עליה. לכן נדמה לי שגם פה רואים, גם בדין שליחותה ובמובן מסוים רואים את היכולת הזאת שברגע שיש הסכמה של כלל הציבור, יכולנו גם לחדש את השמיכה, לפי הרמב״ם תחשבו. לפי הרמב״ם בעצם יכולנו לחדש את השמיכה. אנחנו לא יכולים להחליט על עצמנו שאנחנו שלוחי דקמאי? מה הבעיה? הרי אנחנו יכולים אפילו לחדש את השמיכה ולהפוך את עצמנו לדיינים דאורייתא. אנחנו לא יכולים להגיד שאנחנו קובעים שאנחנו מתפקדים כשלוחיהם של הקדומים. כמו מדין זכין, אבל עוד פעם בלי להיכנס לפורמליזם הזה של זכין, אלא יש לנו את הכוח לעשות את זה. ומאיפה זה בא? זה בא מזה שלכלל הציבור, ברגע שהוא קובע משהו, זה כמו לחדש את הסמיכה, אפשר לחדש את הסמיכה מלמטה. רק שהחליטו לא לעשות את זה לגמרי, כי לא רוצים לשבור את דין תורה. אז מה שעשו, אמרו לעניין דברים שאתה אין לך ברירה, שכיח ויש הפסד, אז כן. אז בא תוספות ואומר, מה עם גיור? אבל גם גיור זה כמו שכיח. מה הכוונה? גם גיור ברור שצריך איכשהו שיהיה ערוץ גיור. אז כיוון שכך, גם לעניין זה אנחנו מחליטים שיש דין שליחותי. אנחנו מחליטים, לא שמינו אותנו, לא מינו, לא היה אקט מינוי כזה. אוקיי? אז גם שם נדמה לי שרואים את הרעיון הזה של הסמכות של הציבור להתחיל שרשרת חדשה שבעצם לא באה מלמעלה. זה הרעיון של, זאת אומרת, זה הבסיס למה בכלל אפשר לקבוע שלתלמוד יש סמכות. עכשיו, איזו סמכות זאת? לפני, בקטע הקודם, לפני שנכנסתי לשאלת הסמכות, דיברתי על סמכות מהותית וסמכות פורמלית. נתתי גם את ההקדמה ההיסטורית הזאת של המלך מול בית הדין, שחילקו שם את הסמכויות. ועכשיו אפשר לשאול, בבית דין הגדול, הסמכות הייתה סמכות פורמלית, כן, זה ברור. אפשר להגיד שגם סמכות מהותית, כי ישבו שם גדולי תלמידי החכמים בדרך כלל, אז הם גם היו אנשי הניצות, ואתם גם סביר להניח שהם יותר צודקים מאחרים, כי ערובה אין לשום דבר. אבל בסדר, סביר להניח שהם יותר חכמים בהלכה מאשר חכמים אחרים. הבאתי את הדוגמה של רבי עקיבא, שהוא לא היה בסנהדרין, הוא היה בן גרים, אבל הוא היה גדול הדור. הוא הניח כמותו בכל ארץ ישראל. אז זה לא חייב להיות כך, אבל סביר להניח שיש גם סמכות מהותית, אבל ברור שבראש ובראשונה שאנחנו מדברים על הסמכות של הסנהדרין, זה סמכות פורמלית, לא סמכות מהותית. מה קורה עם הגמרא? הגמרא נתנו סמכות, אבל היא לא באה מלמעלה. עכשיו, ברור שאם אנחנו, אם אני מדבר על המנגנון הקודם, המנגנון הזה שאנחנו בעצם החלטנו שלתלמוד יהיה מעמד כמו של בית דין הגדול, אנחנו מדברים על חידוש של סמכות מהותית, לא סמכות פורמלית. כי סמכות פורמלית אנחנו לא צריכים אפילו כל כך להסכים על זה. אם הם תלמידי חכמים, יש להם סמכות פורמלית. אם הם יודעים, אז הם יודעים. לא, לא, זה לא קרוב בהחלטה. החלטה תמיד נותנת סמכות פורמלית. מה?
כן, לא, הפכת, לא משנה.
מה? החלטה תמיד נותנת סמכות פורמלית. אני ברגע שנתן להם את הסמכות, עכשיו הם יכולים לעבוד, לא בגלל שהם יודעים או לא יודעים. זה לא נתון אובייקטיבי שהם החכמים הכי גדולים. להם קיבלו את הסמכות מהציבור. אז ברמב"ם, בהלכות ממרים,
פורמלית לטקסט, לא לחכמים.
כן, נכון. אני לא מדבר באמת על חידוש הסמיכה, לכן אני אומר, זה כמו הרעיון של חידוש הסמיכה. זאת אומרת, הציבור יכול לייצר סמכות פורמלית מלמטה, לא מלמעלה. אז ככה, בפרק שני בהלכות ממרים, הרמב״ם מדבר, וזה אני מתכוון לדבר בהמשך, על שאלת השינוי. אחרי שנגמור את שאלת הסמכויות, נדבר עכשיו, אוקיי, מה עושים מול הסמכויות? איך משנים? אם אפשר לשנות וכו'. זה הנושא הבא. אבל אני רוצה עדיין בתוך ההקשר הזה קצת לגעת בשאלת השינוי, בגלל שהיא מחזירה אותנו חזרה לשאלת מהות הסמכות, מהותה של הסמכות התלמודית. אז כתוב שם כך. בעידין הגדול, אני קורא ברמב"ם מלכות ממרים פרק שני, בעידין הגדול שדרשו באחת מן המידות כפי מה שנראה בעיניהם שהדין כך, ודנו דין, ועמד אחריהם בעידין אחר ונראה לו טעם אחר לסתור אותו הדין, הרי זה סותר ודן כפי מה שיראה בעיניו, שנאמר, אל השופט אשר יהיה בימים ההם, אין אתה חייב ללכת אלא אחר בעידין שבדורך. אז כל בעידין בכל דור יכול לבטל את הדברים של בעידין הקודם. עכשיו...
לבטל את כל הדברים או רק את הרשות?
הוא לא אומר, שדרשו באחת מן המידות כפי מה שנראה בעיניהם. כן.
כלומר, זה כולל גם, נגיד, פירוש של פשט המילה?
אני מניח שכן, אם יש להם פירוש אחר, אז כן, זה הפירוש. עכשיו, בהלכה ב', לפוקים מגזרות, בהלכה ב', הרמה אומר ככה, בעידין שגזרו גזרה, או התקינו תקנה, והניגו מנהג, ופשט כל הדבר בכל ישראל, ועמד אחריהם בעידין אחר וביקש לבטל דברי הראשונים ולעקור אותה התקנה ואותה הגזרה ואותו המנהג, אינו יכול עד שיהיה גדול מן הראשונים בחוכמה ובמניין. ואפילו אם בטל הטעם, זה כבר נדבר כשנדבר על השינויים. מה היחס בין שתי ההלכות האלה? אז כבר אומרים המפרשים פה, וזה די ברור גם מתוך הסגנון של הרמב״ם, שההלכה א' עוסקת בדין דאורייתא, והלכה ב' עוסקת בדין דרבנן. הקדמתי ואמרתי שבפרט לרמב״ם, ועוד בזה, לפי הרמב״ם הפסוק לא תסור נותן סמכות לחכמים בשני מישורים. סמכות לפרש וסמכות לחוקק. סמכות לפרש זה סמכות לפרש את התורה ולייצר דיני דאורייתא. או לדרוש או לפרש, למרות שלדרוש זה דרבנן, אבל לא משנה, אני לא נכנס לזה כרגע, לפרש או לדרוש את התורה. זה סמכות שלה, נקרא לה של הדאורייתא. ויש סמכות אחרת שזה לחוקק חוקים חדשים, תקנות דרבנן. גם לזה יש להם סמכות. לפי הרמב"ם הכל יוצא מילות אסור. אבל יש הבדל בדרך שבה בית דין מאוחר יותר יכול לחלוק על בית דין מוקדם בשני ההקשרים האלה. בהלכה א' כשמדובר על הלכות דאורייתא, כל בית דין בכל דור יכול לחלוק על בית דין קודם. לא צריך לגדול בחוכמה ובמניין, כן צריך להיות בית דין הגדול. דבר שבמניין צריך מניין אחר להתירו. בית דין הגדול זה צריך להיות, אבל בית דין השני לא צריך להיות גדול בחוכמה ובמניין. לעומת זאת, בהלכות דרבנן, הבית דין השני צריך להיות גדול בחוכמה ובמניין כדי לבטל את דברי הבית דין הראשון, ואני עוד אסביר, בהמשך אני אסביר, כשנגיע לשינויים ולדברים, לביטוי הזה של הסמכות, אני עוד אסביר למה, מה ההבדל ביניהם.
איך אתה יודע מה היה המניין שתיקן
את הבית דין המאוחר? זה ברור שפרקטית הבית דין המאוחר יצטרך להחליט אם הוא מספיק גדול כדי לעשות את זה. אז זה ברור.
לא, זה בחוכמה, מה זה מניין?
אז זה הרמב״ם אומר. הרמב״ם שואל, ואח יהיו גדולים במניין, הועיל וכל בית דין ובית דין של 71. אז מה זה גדול במניין? אז הוא אומר, זה מניין חכמי הדור שהסכימו וקיבלו הדבר, שאמרו בית דין הגדול ולא חלקו בו. אז יש איזשהו מעמד לחכמים שמסכימים לאלה שיושבים בבית דין הגדול. מעניין, אבל...
אני זכרתי שיש הסבר שכוונה זה שמודדים את חלוקת ההצבעה בתוך בית הדין.
נכון.
נניח שבבית דין אחד...
זה יתקבל ב-30 נגד 40, ופה זה... לא מכיר דעה כזאת, כי לפי זה היה צריך לעבור עם כל תקנה, היה צריך לכתוב ליד זה כמה היה הרוב שקיבל אותה. אני לא...
זה חינם לגבי השבעה
הראשון,
עוד יותר קשה.
למה?
מניין חכמי הדור
שהסכימו
ומאיפה ידעו, גם את זה צריך
לרשום. אה, אתה אומר, כן, אם זה הסכמת כל חכמי הדור של עכשיו, זה מספיק גדול. אני מניח שזה מה שקורה בפרקטיקה. אז ברגע שיהיה ויכוח, אי אפשר יהיה לעשות את זה, אבל אם כולם מסכימים, אז כולם מסכימים. אני חושב, באמת, טוב. בכל מקרה, אבל זה מה שהרמב"ם אומר. אז על זה מאיר הכסף משנה פה. הוא אומר כך, ואם תאמר, אם כן, המי לא פליגי אמוראי התנאי. אז לפי זה, לפי מה שהרמב"ם אומר, שאין בעצם בעיה שבית דין מאוחר יחלוק על בית דין מוקדם, לפחות בית דין דאורייתא, אז למה לא חולקים אמוראים על תנאים? מה הבעיה? זה שהם מאוחרים, אז מה אם הם מאוחרים? דהה בכל דוכתא מקשינן לאמורא ממתמידין או מברייתא. הרי בכל מקום בגמרא, כשמביאים משנה או ברייתא נגד אחד האמוראים, זה ניצחון בנוקאוט. זאת אומרת, הוא גמר את הקריירה, אלא אם כן הוא מציע תירוץ. הוא מביא טענה אחר שחולק. אבל ברור שהוא לא יכול לחלוק, הוא לא יכול להגיד, אני לא מקבל את הברייתא הזאת או את המשנה הזאת, אין דבר כזה. ואלה שיש תנאים נגדך, גמרת. איך זה יכול להיות שרק את זה משנה? מה הבעיה? הרי בית דין מאוחר יכול לחלוק על בית דין מוקדם, בדיני דאורייתא לפחות. אז הוא אומר, וצריך לומר, אנא דאמרי כי היא טענה, ואם לא יאמר כן, קש עליה. הוא צריך להגיד, אני הולך כמו טענה אחר, ולכן אני יכול, אבל אם אין טענה כמוהו, אבוד לו. וכפי דברי רבינו, הרשות נתונה להם לחלוק על דברי התנאים, אז למה דבריו נדחים אם יש תנאים נגדו? ואפשר לומר שמיום חתימת המשנה, קיימו וקיבלו שדורות האחרונים לא יחלקו על הראשונים, וכן עשו גם בחתימת התלמוד, שמיום שנחתם לא ניתן רשות לכל אדם, לשום אדם, לחלוק עליו. זאת אומרת, חתימת התקופות בהיסטוריה של ההלכה, היא בעצם, כמו שאומר פה הכתב משנה, היא בעצם תוצאה של הסכמה. זאת אומרת, הגמרא לא חולקת על המשנה, כי היא עצמה החליטה שהיא לא חולקת על המשנה. זאת אומרת, כי היא קיבלה את סמכותה של המשנה ולקט עליה. הראשונים או הגאונים מקבלים את סמכותו של התלמוד, כי הם החליטו שלא חולקים על התלמוד. זאת אומרת, בעצם יוצא שאין פה באמת סמכות שבאה מלמעלה, מה שזה כמובן ברור, כי זה לא בית דין הגדול באמת. אלא מה? זה סמכות שניתנת לדורות הקודמים, או לא משנה, לתקופה הקודמת, מלמטה. זאת אומרת, על ידי הדור המאוחר יותר, שנותן סמכות לדורות המוקדמים, ואומר, אוקיי, מכאן והלאה אנחנו לא חולקים עליכם. אז מה רואים? שבעצם הסמכות שניתנת לתלמוד היא סמכות שבאה מלמטה, ולא רק זה, אלא שצריך לשים לב טוב שהכסף משנה לא אומר את מה שהיינו מצפים שהוא יגיד. מה שהייתם שואלים היום מישהו, למה לא חולקים על הגמרא, אז מה הוא היה אומר? בדרך כלל הוא לא היה אומר את זה. כן, הם היו כאלה גדולים, זה ירידת הדורות, ויש להם רוח הקודש, ולכן מי אנחנו שנחלוק עליהם, קוטנם וממותנינו, וכל מיני דברים מן הסוג הזה. זו התשובה שבדרך כלל הייתי מצפה לקבל היום. הכסף משנה לא אומר את זה. אולי זה נכון בעיניו, אבל הוא לא אומר את זה. רק לא זה הבסיס, למה לא זה הבסיס? מאוד פשוט למה, זה פשוט טעות לוגית להגיד את זה. לא בגלל שזה לא נכון, אולי זה נכון, אולי זה לא נכון, אפשר להתווכח. אבל גם אם זה נכון, זה לא עוזר. ושזה שהם היו כאלה בעלי רוח הקודש וכאלה חכמים, זה לא אומר שאסור לחלוק עליהם. זה אומר שבדרך כלל צריך לתת להם קרדיט, אבל אם אני משוכנע, לפעמים אני אחלוק חם גדול אם אני משוכנע שהוא טועה. זה לא סמכות, זה מה שקראתי קודם סמכות מהותית, לא סמכות פורמלית. סמכות מהותית זה מי שמומחה, אז הנה רופא. אז מישהו יגיד לי, טוב, הוא חכם גדול, אל תחלוק עליו. נכון, בדרך כלל, אם אני לא, אין לי איזושהי עמדה ברורה, אז אני אקבל את מה שהרופא אומר, אבל זה לא סמכות מהותית, זה לא סמכות פורמלית. זאת אומרת, אם אני אהיה מאוד מאוד משוכנע שבו הרופא טעה, אז אני כן אחלוק עליו, אז אני לא אעשה את מה שהוא אומר. עכשיו, אם באמת הסמכות של הגמרא מבוססת על זה שהיא סמכות מהותית, זאת אומרת, הם תלמידי חכמים גדולים ולכן כנראה הם לא טעו, אז זה אומר שזאת לא סמכות. זאת רק איזשהו סוג של הערכה, ועד כמה שיש לך את הערכה, ועד כמה שאתה בטוח, אתה לא בטוח במה שאתה אומר, אז תשמע עליהם, אבל אם אתה כן בטוח, אז לא. עברת עבירה אם לא שמעת עליהם? לא. אין סמכות פורמלית. אולי טעיתי מבחינת גוף ההלכה, אבל לא עברתי על משהו כמו לא תסור, זאת אומרת, לא עברתי על בעיית סמכות בעניין הזה. אולי לקחתי סיכון שטעיתי. הזכרתי, אני חושב, פעם את המגיד שיעור שלי מבני ברק על ההצבעה בבחירות. לא הזכרתי את זה. היה כשהקימו את המפלגה של דגל התורה, הרב שח הקים את מפלגת דגל התורה, והיה נורא חשש שהם לא יעברו את אחוז החסימה. אני אז למדתי בישיבה בבני ברק בחובות עולם, וכמובן הודעתי לכולם שאני מצביע מבטל. אז מגיע אליי יום אחד אחד הרמים של הישיבה, אומר לי, הרב שח קורא לך. מה מדובר? כי גם היינו קצת בקשר עם המשפחה שם, ואשתי עבדה עם הבת שלו, היינו בקשר טוב איתה. אולי להיות סבתא שלנו, אבל לא משנה, הם היו חברות. אז, אז ידעתי מה הוא הולך, וכמובן לא, לא, לא הלכתי. כי ידעתי שאם הוא יגיד לי, אני אעשה. אז לא הלכתי, בסוף עשיתי, בלי שהלכתי אליו, לא משנה. אבל אחרי זה ניגשתי למגיד שיעור שלי בישיבה, ושאלתי אותו, תגיד, אם אני אגיע לבית דין של מעלה, תגיד לי, פושע אחד, למה הצבעת לדגל התורה? היית צריך להצביע מבדל, זה היה הדבר הנכון. זאת אומרת, בכלל לא קלט בכלל את השאלה, כי לא תופסים בכלל שיש אופציה כזאת. ואז הוא אומר לי, האמת? לא יהיה לך מה להגיד. אלא מה? רוב הסיכויים שאפשר חולה יותר לאמת, ככה הוא אמר לי. זאת אומרת, אף אחד לא יודע בוודאות מה יהיה האמת, כיוון שהוא יש לו דעת תארית, זאת הייתה ההנחה שלו, יותר ממני לפחות, אז אם אתה רוצה לדעת מה הסיכויים שהוא צודק, מול שאתה צודק, רוב הסיכויים זה שהוא צודק, אבל אם החינם, זאת אומרת, אם טעית והסתמכת עליו, אין לך תירוצים, רק בדרך רוב הסיכויים שזה לא יקרה. עוד אצלו את המוכנות להודות בזה, אין סמכות פורמלית. זאת אומרת, זה לא שאני אומר, טוב, הוא צירה, מה אני יכול לעשות? מה אם טעיתי, תלכו אליו, מה אתה רוצה ממני? לא, אין. אם טעית, האחריות היא עליך. אבל מה, כיוון שהוא תלמיד חכם גדול, אז רוב הסיכויים זה שהוא צודק. עוד פעם, אני לא בא להגן כרגע לתזה הזאת, אבל אני בא להדגים...
זה נעשה עצה פרקטית, זה לא...
כן, בדיוק. אני בא להדגים בדיוק את ההבדל בין התייחסות לסמכות מהותית לסמכות פורמלית. בעצם מה שהוא אמר בשפה שאני מדבר כאן, זה שלרב שח יש סמכות מהותית, אבל לא סמכות פורמלית. זאת אומרת, כי הוא כנראה יותר מבין, כמו רופא. זה הכל.
זה הביטוי של ישרה מצדו, אבל זה בניגוד מסגמור למה שאולי רב שח איטיב כדאסטויר
השאלה איך קורה, השאלה איך אתה מפרש את המושג דאסטויר. זאת אומרת, אם אתה מפרש את המושג דאסטויר בזה שהם צודקים, או אתה מפרש את המושג את הביטוי דאסטויר בזה שצריך לשמוע עליהם. לא כך פשוט. יש, בני בראון כתב את זה לא מעט, ואני חושב שהוא מראה שם שברוב המקרים, גם מי שמדבר דאסטויר לא הופך את זה לפסק דין של בית דין הגדול. זה החינוך שהבאתי אותו. אתה
לא מכלול שם בסילוף של ועשית ככל שירבו.
כן, זה מטאפורת של עסקנים. כן, זה המטאפורת של עסקנים. כשאתה קורא את הדברים שכותבים הרבנים עצמם, אז הוא מראה שם שזה לא, זה לא נכון. הם לא יפריזו, הם לא יפריזו עד כדי כך. וזה גם לא קורה בתחומים שהם לא הלכתיים, דרך אגב, לא מיישמים את זה, בתחומים שהם לא הלכתיים, בניגוד למה שאנחנו רגילים לחשוב, הוא מראה ממש, הוא עובר על מקורות והוא מראה את זה, הוא עשה את זה כמה וכמה מאמרים. בכל אופן, אז לענייננו, אני חוזר לכסף משנה, מה שהכסף משנה בעצם אומר זה שהכסף משנה לא מביא את הנימוק של הגמרא יש סמכות מהותית ולא פורמלית. לא כותב את זה של קלות תלמידי חכמים גדולים. להפך, הוא בא לבסס את זה של הגמרא יש סמכות פורמלית. עכשיו אין, הם לא סמוכים. אין בית דין הגדול. איך יש שם סמכות פורמלית? זה החידוש, כיוון שקיבלנו על עצמנו. זאת אומרת, אפשר מלמטה לייצר סמכות פורמלית. בסדר? זה חידוש, שאפשר לייצר מלמטה סמכות פורמלית, לא בתהליך הסמיכה שבא מלמעלה.
למה מקודם הוא אמר שלא חלקו המוראים על התנאים? הרי ממילא לא יכלו לחלוק כי לא עליהם בית דין הגדול.
גם התנאים, זה לא קביעות של בית דין הגדול.
התנאים זה אחרי...
תלוי מי, יבנה עוד היה סנהדרין.
היו תנאים כנראה.
גם, ולא בלשכת הגזית, אבל כן הייתה סנהדרין. אבל כן, זה לא הבית דין. זאת אומרת,
רבי עקיבא, שחלקו עליו.
אז גם תיאורטית, גם אנחנו יכולים לחלוק היום בלי בית דין הגדול?
נכוני כן, לולי היו מקבלים לא לחלוק על הגמרא. בגמרא ודאי לא היה בית דין הגדול, זאת אומרת, ובכל זאת הוא אומר, הוא עצמו מביא שהראשונים או אלה שאחרי הגמרא לא חולקים על הגמרא. כן. אז לכן בעצם מה שאנחנו רואים כאן זה שההסכמה מלמטה יכולה לייצר סמכות פורמלית. אוקיי? עכשיו אנחנו נדבר בהמשך על השאלה איך זה ממשיך אחרי הגמרא, או עד איפה זה ממשיך. ותמיד ילווה אותנו המתח הזה בין סמכות מהותית לסמכות פורמלית. יש ראש בסנהדרין שאנחנו נלמד אותו בפרק רביעי, שהוא מעריך, הוא מביא כמה שיטות, מה קורה עם הגאונים, מה קורה אחרי זה, איך להתייחס לגדולי הראשונים, לריף. אז כולם העריצו את הריף, כן? אבל השאלה אם יש סמכות פורמלית. והראש אומר, לא, אין סמכות פורמלית, יש סמכות מהותית, במובן שהוא תמיד חכם גדול, אבל אין סמכות פורמלית, ויש על זה ויכוחים, לא משנה, על זה אני עוד אדבר, איך זה ממשיך הלאה, אבל זה כבר פרשיות אחרות.
שולחן ערוך, לא פסק כמו ערוך,
עכשיו לפי רוב משלושה. וגם על זה לא הסכימו איתו, כי אז אני אמציא איזה מכניזם כזה, שרוב משלושה. טוב, עכשיו אני רוצה אבל לעצור רגע, ולחזור חזרה להבחנה בין סמכות מהותית לסמכות פורמלית. לגבי מה אפשר לתת סמכות מהותית ולגבי מה אפשר לתת סמכות פורמלית. אז בדרך כלל סמכות מהותית כמובן תלויה בתחום המומחיות. זה לא כל כך שאלה של קטגוריות. אם אתה מומחה בתחום מסוים, אז יש לך כנראה סמכות מהותית שם. והמושג סמכות בהקשר הזה משמש במובן קצת מושאל, כי זה לא באמת סמכות. זה כמובן, יש היגיון רב לשמוע לך, או לקבל את דבריך. כי אתה כנראה צודק, רוב הסיכויים שאתה צודק. סמכות פורמלית, פה כבר כמובן קיימת שאלה קטגורית. זאת אומרת, איפה ניתנה הסמכות הפורמלית? תלוי למה היא ניתנה. זה כבר לא שאלה אובייקטיבית, כי סמכות מהותית יותר, לכאורה יותר קל להכריע, פשוט תבדוק למה הוא מומחה. או עד כמה שאפשר לבדוק מומחיות, אבל נגיד, בגדול, אפשר לבדוק מומחיות. מה זה סמכות פורמלית? סמכות פורמלית נקבעת לפי השאלה למה היא ניתנה, עד כמה היא באמת ניתנת. המנגנון שיצר אותה קובע גם את ההיקף שלה. זאת אומרת, לעניין מה? עכשיו, אני רוצה לטעון פה טענה עקרונית, טענה קטגורית, שסמכות, דווקא במובן הפורמלי, לא יכולה להינתן לגבי עובדות. רק לגבי נורמות. אז להבדיל מסמכות מהותית, ששם בהחלט יש מקום ליישם את זה גם על עובדות, כמו רופא. רופא מדבר איתי על עובדות מדעיות, עובדות רפואיות. אם הוא מומחה, אני מניח שהוא צודק. אז במובן המושאל, כן, שאני קורא לסמכות מהותית, זה בהחלט יכול להיות גם על עובדות. אבל כשאני מדבר על סמכות פורמלית, סמכות פורמלית פרושו לקבל משהו ממישהו לא כי הוא צודק, אלא כי הוא המוסמך. זה לא אותו דבר, אוקיי? עכשיו השאלה, לעניין מה אפשר לתת סמכות כזאת. אז עסקנו בזה קצת, אני חושב, כשדיברנו על המחלוקת. עשיתי הבחנה דומה. אין דבר כזה סמכות פורמלית לגבי עובדות. אין דבר כזה. לא יכול להיות, קטגורית לא יכול להיות דבר כזה. לא בגלל שאני מזלזל בפלוני, או כי אלמוני לא קיבל מנדט, גם אם הוא קיבל מנדט זה לא יעזור לו. אין, לא יכול להיות, זה לא מוגדר. למה לא? בואו נגיד שחכמים קבעו איזושהי עובדה מסוימת. נגיד שקינה נולדת מן היפוש, כן, היא לא נוצרת מזכר ונקבה, מה שהגמרא אומרת, ולכן מותר להרוג אותה בשבת. אוקיי? עכשיו נגיד שהיא למסעה העובדתית, מדעית, שזה לא נכון. זאת אומרת שקינה כן נוצרת כמו מביצים, כן, כמו שבעלי חיים אחרים נוצרים. מה עכשיו? נגיד שלהגמרא יש סמכות פורמלית, אוקיי? האם זה אומר שאני צריך לקבל את הביולוגיה של הגמרא, שזה של העובדתית, האם הקינה נוצרת כך או נוצרת כך? לכאורה יש סמכות פורמלית לגמרא, סמכות פורמלית לא מותנית בשאלה אם הם מומחים. נגיד, אני מסכים, לא היו מומחים בביולוגיה, אבל יש להם סמכות פורמלית, סמכות פורמלית לא מותנית בהיותה מומחה, גם אם אתה טועה. זה ברמה העקרונית יכול להיות נכון ביחס לנורמות, אבל לא ביחס לעובדות. ולמה? כי אם אומרים לי משהו ביחס לנורמות, אז אומרים לי, תראה, אתה חושב שבעצם מותר לברור פסולת מאוכל ואסור לברור אוכל מפסולת, הפוך מההלכה. נגיד שזה מה שאתה חושב. בגמרא כתוב לא ככה. בסדר? אז זה שאתה חושב לא ככה זה בסדר גמור, מותר לך לחשוב לא ככה. אבל להתנהג, אתה תתנהג כמו הגמרא. ואת ההבדל בין נורמות לעובדות, זה שבין נורמות יכול להיות פער בין מה שאתה חושב לבין מה שאתה עושה. למה? כי אפשר לדרוש ממני להתנהג באופן שהוא לא נכון לשיטתי. זו דרישה עקבית. אפשר לדרוש ממני. אומר לי, הקדוש ברוך הוא מצפה ממך לשמוע לבית דין הגדול, למרות שאתה חושב שהם טועים. כמו זקן ממרא למשל. וזקן ממרא לא פחות חכם מהם, הוא הגיע להוראה. ובהחלט יש לו צד לומר שהם טועים. הוא לא נכון, אבל יש סמכות לבית דין הגדול. ולכן אתה תעשה את מה שהם אומרים, למרות שהם טועים. לא בי שהם לא טועים. עוד פעם, זה לא סמכות מהותית. זה סמכות פורמלית. זאת אומרת, ביחס לנורמות אין שום בעיה ברמה העקרונית לדרוש מבן אדם לנהוג באופן שהוא חושב שהוא לא נכון. זה בסדר, תחשוב מה שאתה רוצה, אבל תעשות, לעשות אתה תעשה מה שהחוק אומר. וזה מה שהחוק אומר, אוקיי? אבל אם, אז אם הכנסת אומרת לעבור באור אדום ולעצור באור ירוק, אז זה מה שאני אעשה, למרות שאני חושב שזה לא נכון לעשות את זה. כי זה מה שצריך לעשות. אבל אם הכנסת תקבע שהאדום הוא ירוק, לא אומרים לך על ימין שהוא שמאל, אבל עובדתית אני מדבר עכשיו, לא הלכתית, לא נורמטיבית. אז זה לא יעזור פה שום סמכות, האדום הוא אדום, הוא לא ירוק. זאת אומרת, גם אם הכנסת תגיד 1,000 פעמים שהוא ירוק, אולי לעניין השלכות מעשיות, מה, איך להתנהג, אפשר לדון, כמו עם הקינה. אבל ברור שלעניין העובדה, זה לא יעזור שתגיד לי שלכנסת יש סמכות. אני מסכים, הכל נכון, היא הריבון, יש לה את הסמכות. אבל אני יודע שזה אדום. מה אתה רוצה שאני אחשוב משהו שאני לא חושב אותו? לעשות משהו שאני לא חושב אפשר. לחשוב משהו שאני לא חושב, זה אוקסימורון. כי אם זה מה שאני חושב, אז גם אם תגיד לי 1,000 פעמים לחשוב אחרת, אבל זה מה שאני חושב, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? אני יכול להגיד לך, לא, האדום הוא ירוק, האדום הוא ירוק, אבל הרי בפנים אני חושב שהאדום הוא אדום, לא ירוק. אז מה ידרש ממני? לא לחשוב, אבל זה מה שאני חושב, הרי זו שאלה של אמת או שקר. זה באמת מה שאני חושב. איך אפשר לבוא אליי בדרישות מכוח סמכות פורמלית על עובדות? אין דבר כזה. לכן זה לא מוגדר ברמה הלוגית דרישה כזאת. זה מעבר לשאלה של בעובדות רק אחד צודק ואין אלו ואלו, כל מה שדיברנו בקשר של המחלוקות. פה זה משהו שהוא בעייתי מבחינת התביעה. מושג הסמכות לא סובל אם יסמים, לא סובל את היישום הזה, ליישם אותו על עובדות. כי מושג הסמכות תובע ממני לעשות משהו שאני לא מזדהה איתו. אז לעשות משהו שאני לא חושב אותו, אפשר לדרוש ממני. צריך לבדוק אם דורשים ואיפה דורשים, אבל עקרונית זה עומד במבחן הלוגי, אין פה ספירה לוגית. אפשר לדרוש דרישה כזאת, אבל לדרוש ממני לחשוב משהו שאני לא חושב, אני לא חושב אותו. מה תגיד? אז אני דורש לך כן לחשוב אותו, אבל אני לא חושב אותו. אם מישהו יגיע למסקנה שהמשיח לא יגיע, אמר רבי הלל, אין להם משיח לישראל שכבר אכלו בימי חזקיה, הגמרא בסנהדרין. אין משיח. זאת אומרת, הגמרא שר עליה מר אלה רבי הלל. ותסלח לו רבו, כן, הקדוש ברוך הוא, לרבי הלל, לזה שהוא אומר שאין משיח. מה זאת אומרת? ברור שיש משיח. אבל הוא חושב שאין משיח, עובדתית. שאלה אם יהיה משיח או לא יהיה משיח, זו שאלה עובדתית. אוקיי? לא בטוח שהיא ניתנת לבחינה אמפירית, כנראה שלא. אבל לא משנה, זאת עובדה. אם יהיה משיח, אז מי שאומר שאין משיח טועה. אם לא יהיה משיח, אז מי שאומר יש משיח טועה.
זה שאלה של
אמונה,
למה עובדתית?
לא, שאלה עובדתית. שאלה עובדתית, המשיח או שלא יהיה משיח.
מה זה שאלה של אמונה?
לא, זה שאלה של עובדה.
עובדתית משהו שייך להגיד על
הבעיה. כן אמרתי, אי אפשר לבדוק את זה אמפירית, אבל זאת שאלה עובדתית. יש פה נכון ולא נכון, או שזה יקרה או שזה לא יקרה. כשנחכה ונראה, כשיבוא המשיח, אז יתברר שכל מי שאמר לא יהיה משיח טעה, נכון? זאת שאלה עובדתית. אין לי היום את הכלים האמפיריים לבדוק האם הטענה העובדתית זאת נכונה או לא נכונה. זה ברור, זאת שאלה עובדתית לכל דבר. שאלות במחשבת ישראל הן שאלות ברובן הגדול, המוחלט. הן שאלות עובדתיות לגמרי. אם יש משיח, אם יש רקיע כזה, אם יש השגחה כזאת, כל מה שתגידו, סגולת ישראל, מה שאתם רוצים. הכל זה שאלות שבעובדה. הקרוב העובדות האלה זה לא עובדות שנגישות לבחינה אמפירית, אני מסכים. אבל זה שאלה שבעובדה, אתה לא יכול להגיד את זה ששני הצדדים צודקים. למשל, באלו ואלו. אז אתה גם לא יכול, אם הגעתי למסקנה מסיבה כזו או אחרת, לא משנה, באיזשהו טעם כזה או אחר, לא יהיה משיח. זו המסקנה שלי, לא יהיה משיח. אתה יודע, מה זאת אומרת? אתה כופר. אתה כופר, הרי הגמרא אומרת שיהיה משיח, והרמב״ם קבע את זה ב-13 עיקרים, וחייבים לשמוע, כי יש סמכות פורמלית, בהנחה שיש לו סמכות פורמלית. אין לו. בהנחה שיש לו. אוקיי, בסדר, מה אתה רוצה שאני אעשה? אבל אני הגעתי למסקנה שאין. אתה רוצה שאני אגיד שיש? אני אגיד שיש, אין בעיה. אבל מה שאני חושב, אני חושב שאין. אני לא יכול לשנות את זה מכוח צו. כי השאלה מה אני באמת אומר, איך אני באמת תופס את המציאות? מה יעזרו לי צווים פה? אם תשכנע אותי שהרמב״ם דה הכל, או שזה ירד ממרום והקדוש ברוך הוא הרי יודע אם הוא ישלח משיח או לא ישלח משיח. בסדר גמור, אין בעיה. אז אני אקבל את זה, ואני אקבל את זה לא מכוח סמכות. אני אקבל את זה כי השתכנעתי. בסדר? כי השתכנעתי. אבל כל עוד לא השתכנעתי, גם הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו לא יכול להגיד לי משהו אחר. אם לא השתכנעתי, אז לא השתכנעתי. עכשיו תגיד לי, אתה אידיוט, אתה לא מבין שהקדוש ברוך הוא יודע יותר טוב ממך את המציאות. אז אני אידיוט, אבל אני לא עבריין. אתה לא יכול לתבוע ממני לחשוב משהו שאני לא חושב אותו. זה פשוט לא ייתכן. ולכן הטענה היא, הרמב״ם כותב בשלושה מקומות בפירוש המשנה, שאין פסיקת הלכה בדברים שלא נוגעים למעשה. טוב, אין לשאלות מחשבתיות. יש מאמר של אינשקי על זה שהוא מראה שבשלושת המקומות האלה הרמב״ם ביד החזקה פסק הלכה. שלושת המקומות בפירוש המשנה שהוא כותב שאין לפסוק הלכה כי זה לא נוגע למעשה, בשלושתם כשבודקים את היד החזקה הוא פסק הלכה שם. זה מאמר מעניין, אולי נסתכל עליו פעם. בכל מקרה, אבל ככה רמב״ם כותב בפירוש המשנה, וככה מקובל, גם מציג בפרשה תלמודית, בערך הלכה, תראו, מביאים את זה בתור האמירה של הרמב״ם. למה זה? אז בדרך כלל מבינים, כי זה לא מגיע למעשה, אז אין עניין לפסוק הלכה. כי במקום אחר זה לא מגיע למעשה, זה רק מגיע למחשבות. מחשבות אנחנו מוכנים לאפשר חופש. ובמעשה אנחנו רוצים להגיע לאיזושהי אחידות. אם נפסק ההלכה, אז זה מה שצריך לעשות. אני אתן שיש פה משהו הרבה יותר עמוק. יש פה משהו הרבה יותר עמוק בגלל שזו נקודה שאין לנו עניין לפסוק הלכה ביחס לדברים האלה. אנחנו לא יכולים. כי לפסוק הלכה פירושו להכריח אותך לחשוב במקרה הזה משהו שאתה לא חושב אותו. איך אפשר? ברמה הלוגית אי אפשר לעשות את זה. אוקיי, אז זה שואלים על הרמב״ם, זה עוד שאלה ששואלים על הרמב״ם. אם אי אפשר לפסוק בשאלות שנוגעות רק למחשבה ולא למעשה, אז מה זה 13 העיקרים? אבל 13 העיקרים הרמב״ם קובע שזה גם מחייב, ומי שלא מקבל את זה אז לפיקורס. אז שם כבר הטענה היא אני חושב לפחות, שמה שהרמב״ם מדבר שם זה סמכות מהותית, לא סמכות פורמלית. זאת אומרת, בגלל ש13 העיקרים הם נכונים, כי זה מה שהמסורת אומרת, מי שלא מקבל את זה, אז נכון, הוא לא מקבל את זה, אני לא יכול לדרוש ממנו לקבל את זה, אבל הוא אפיקורס. כמו שרב חיים כותב, כן, ביידיש, אני לא יודע איך אומרים את זה, אני לא יודע יידיש. אבל שאפיקורס בשויגר גזנביך אפיקורס, או משהו כזה, גם הוא אפיקורס. זאת אומרת, עובדתית הוא אפיקורס, כי הוא לא מקבל את האמונות הנכונות.
יש ציווי להאמין.
הציווי להאמין הוא כבר שאלו על הרמב״ם הרבה. הציווי להאמין זה עוד הרבה יותר גרוע מאשר מה שאני מדבר כאן. כי הציווי להאמין זה, הוא פרדוקסלי לא רק במובן שאתה מצווה על העובדה, אלא במובן שכל עוד אין מצווה, אין מצווה. אם אני לא מקבל את קיומו של המצווה, איך אפשר לצוות עליי להאמין בקיומו של מצווה? מי הוא המצווה? כל עוד לא קיבלתי אותו. כן, בדיוק. צבים כל הדרך עד למטה. צבים כל הדרך עד למטה. אז זה...
למה אי אפשר לעבוד בכיוון אחר, להגיד שזה מנגנון של מקח טעות? שאם רבי אליעזר היה חי בימינו, הוא היה יודע את המציאות של קינה, אז הוא היה הפוך, חכמים, שחלקו להם, הם אומרים שמסכים לרבי אליעזר.
למה אי אפשר?
כלומר, לא להגיד שהסמכות שלהם לא תקפה, להגיד שפשוט
הפסק
היה מתאפר.
זה אותו דבר. אם אני מגיע למסקנה שהעובדה היא אחרת, מה אני אגיד בעצם? שגם רבי אליעזר אם היה יודע את זה היה אומר אחרת. זה מה שאני אומר. מה?
לעובדה
הקשרות
הם מסתמכים.
זה מכינם. גם שם אני אומר אותו דבר. באמת יש את כל הניסיונות האלה שעכשיו, בשנים האחרונות יש כל מיני ניסיונות, על בליעה בכלים, ורואים שם שאין כל כך בליעה, ואז השאלה היא אם לעשות מזה, דיברנו אולי, הזכרתי את זה פעם, אני לא זוכר, יש הרב ליאור, היה פעם איזה כתבה שהרב ליאור, יודעים מה העניין הרב ליאור, יש לו דברים מקוריים, יש לו את הכיוונות שלו הפוליטיים, אבל בתחומי ההלכה יש לו לפעמים דברים מאוד מעניינים, והוא אומר שאם יצטרף אליו עוד מישהו, הוא מתיר הרבה מאוד את רוב סוגי החומרים שמאמרים הכלים, שלא צריך להקפיד על כל השולחן ערוך, כל הבליעות וכל הדברים האלה, כי הם מדדו וראו, זה לא בולע.
אבל מלמד יצטרף אליו.
מה?
מלמד.
נכון, אני קראתי איזה מאמר של הרב שהוא מסביר למה לא. למה אי אפשר להתיר.
לא, קודם כל הוא אומר, אני מכיר בעובדה.
בסדר, אי אפשר להתיר. אני ראיתי פעם איזה מאמר שלו שמשאית, אני לא יודע, בכל אופן, לא ראיתי שהתפתח מזה משהו אגב, לא ראיתי שמישהו יצטרף אליו ואומר, אוקיי, אז מעכשיו זה מותר. ראיתי רק שהוא אמר שלדעתי זה אמור להיות מותר, אבל אני מחכה שיהיה איזשהו קונצנזוס מינימלי, זאת אומרת, הוא כנראה לא עשה את הצעד המעשי, אני חושב, אולי לא אוקיי, אבל אני לא יודע. בכל מקרה...
למה צריך קונצנזוס מינימלי?
כי יכול להיות שאתה מפספס משהו, זה חשש ברמה מהותית, לא ברמה הפורמלית. אתה בכל זאת יוצא נגד מסורת ארוכת שנים ושולחן ערוך וכל הפוסקים, אז אתה רוצה להיות לגמרי בטוח שלא פספסת שום דבר, ואני יכול להבין דבר כזה, זאת אומרת, בכל זאת, אתה יכול לפספס, יכול לבוא מישהו ולהגיד, תשמע, לא תפסת נכון את ההלכה. יש טענות כאלה שאומרות שבאמת ההלכה לא מדברת על העובדות של הבליעה. אלא היא קובעת איזשהם כללים פורמליים כדי להחליף, כי אז לא היה מעבדות ולא ידעו לבדוק את זה, וגם היום מעבדה זה לא נגיש לכל אחד. אז איך תקבע? אז אתה קובע איזשהם כללים פורמליים, ולכן גם אם זה לא מבטא את הפיזיקה או את הכימיה של מה שקורה שם, עדיין אלה הכללים הפורמליים. אם אתה תופס את זה ככה, אז יכול אי אפשר לשנות את זה. וזה שאלה כבר של שיקול דעת ושל הבנה, ולכן אני יכול להבין שבן אדם אומר, לא יודע, אני רוצה שיסכימו איתי גם אחרת. לפעמים, הבקשה לקונצנזוס וזה שיסכימו היא אף פעם לא במישור הפורמלי. כי אנחנו לא מדברים על בית דין הגדול. בית דין הגדול יכול להחליט בכללים שבית דין הגדול מחליט, על פי הרוב. ברגע שפוסק מחליט והוא רוצה עוד אנשים, ברור שרק ברמה המהותית. זאת אומרת, הוא רוצה לוודא שאין טעות, הוא רוצה לראות שהוא לא פספס משהו, הוא לא רוצה לעשות צעד פזיז. זה לא שאלה פורמלית. זה פשוט השאלה עד כמה אני בטוח בפסק שלי, ועד כמה אני מוכן לעמוד מאחורה.
רגע, אז לפי הגישה הזאת, אין
כשרות כלים. יש שאין כשרות כלים, אבל רוב דיני התערובות באמת לא רלוונטי.
לא,
ברור, ברור, ברור,
כן. האופל כן
פולמיות.
לא, לא, אני מדבר על כלים, ברור.
כן, כלים.
לגבי חלקים, יש חלקים במזון, אז יש גם מקובלת שלא בודקים, אז לא בודקים במיקרוסקופ, כי לא נתנה תורה למערכה שלה. יכול להיות שהדבר שגם פה...
אותו דבר, זה מה שהזכרתי קודם. לכן גם בבליעה בכלים, הטענה היא שבמקום לבדוק במעבדה, כי מעבדה זה לא נגיש, ולא צריך לבדוק במעבדות, קבעו על שם כללים, הכללים האלה אמורים להחליף את הבדיקה המדעית, העובדתית. וכיוון שכך, אז זהו, אלה הכללים המחייבים, כי הם נקבעו, גם אם הם לא עומדים במבחן המדעי. דיברתי גם על זה במילי מתישהו, דיברתי על בונה בשבת, לא דיברתי פה מתישהו, על ההרצאה שנתתי בשוהם פעם. השאלה אם המיקרוסקופיה חשובה רלוונטית לעניין פסיקת הלכה. מפסקי גרמה למיניהם של מכון צומת, צומת שזה ביקורות קשות ובעיניים מוצדקות. של יצחק ברנד ועוד רב יצחק ברנד ועוד כל מיני לא מבר אילן יהודי אחר שהוא טוען שמה זה מעניין שבפנים אתה עושה לי כל מיני כאלה וזה האלקטרונים זורמים ככה ולא ככה אף אחד לא רואה את האלקטרונים זורמים זה לא מעניין יש לך מכשיר שאתה לוחץ על כפתור הוא פועל זה הכל זה מכשיר חשמלי לכל דבר מה אכפת לי איזה תרגילים אתה עושה בפנים איזה אקרובטיקה עושים האלקטרונים בפנים זה לא רלוונטי להלכה טענה לא פשוטה אני חושב שהיא טענה חזקה טענה נכונה בעיני טוב, נחזור לענייננו. אז הטענה שלי בעצם זה שסמכות פורמלית לא יכולה לעבוד ביחס לעובדות. ולכן בעצם אולי אפשר לקבוע כללים התנהגותיים שנגזרים מהעובדות. למשל, אפשר היה לבוא ולומר, ברמה העקרונית, אפשר היה לבוא ולומר, נכון, קינה לא נוצרת מהייבוש. אנחנו היום יודעים, קינה נוצרת כמו שבעלי חיים אחרים נוצרים. אבל יש לחזל סמכות, מאיזושהי סיבה, אני לא מסכים לזה, אבל יש לחזל סמכות לקבוע את הנורמה, גם אם היא לא נובעת מתוך הקביעה העובדתית הנכונה. למשל, החזון איש טוען, טיעון מוזר כזה, של 2000 שנות תורה, כן, יש איזה מדרש בגמרא, שה-6,000 שנה של העולם מחולקים לשלוש תקופות, שנות תוהו הוא 2000 שנות תורה ו-2000 שנות משיח, אוקיי? והטענה של החזוני זה שהמציאות הקובעת לעניין ההלכה זה המציאות של 2000 שנות תורה, שזה בעצם תקופת הש"ס, פחות או יותר, או מסתיים בתקופת הש"ס, אוקיי? ולכן גם אם היום התבררה לנו שהמציאות היא שונה, הקביעה הנורמטיבית המחייבת זה הקביעה שקבע בש"ס, ולא המציאות של היום, ולכן למשל קינה וכל הדברים האחרים, זאת הטענה שלו, מאיפה הוא הוציא את זה, השם ירחם, אין לי מושג. אז...
טענה היא שגם אז קינה הייתה ככה, זה לא שזה משהו שקרה עכשיו. זה הייתה רק טעות שלהם. גם ב-2003.
לא משנה, אבל הקביעה המדעית שנעשתה אז היא הקביעה המחייבת.
זו
הטענה שלו. אל תשאל אותי, אני לא יכול להגן על מה שאני לא מסכים איתו, אבל אני רק אומר, אני לא מסכים איתו כי אין לזה מקור, אבל אין פה בעיה לוגית. הבעיה הלוגית לא קיימת, למה? כי הוא מנתק בין העובדות לבין הנורמות, הוא עדיין משאיר את הסמכות רק במישור של הנורמות. הוא אומר, הסמכות היא רק לגבי שמותר לאהוב את הקינה בשבת, לא, הסמכות היא לא לגבי, מעכשיו אסור לך כמדען דתי לכתוב שקינה נולדת מביתים, כי בגמרא כתוב שהיא נולדת מן היפוש. זה הוא לא אמר החזון איש. החזון איש אמר, בסדר, עובדתית בסדר, אבל לעניין ההלכה, העובדות הקובעות זה העובדות איך שראו אותם חכמי הגמרא. שאני עוד פעם לא מסכים לזה, אבל זה עקבי לוגי.
אני לא מבין לוגית איך זה כזה. הנורמות נובעות מהעובדות. בגלל שהעובדות הן כאלה, אז לכן הנורמה היא כזאת.
נגיד שהיום...
התברר שהנורמה, שהעובדה היא לא כזאת, אז למה שהנורמה תשאר בתוקפה?
בוא נגיד, אני מסכים איתך, לכן אני לא יכול... אבל...
לא, לוגית
לא. לא, לוגית לא. לכן, אני לא מסכים שזה לוגי. למה? נגיד שהיה יורד מסיני כלל כזה. נגיד. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, המציאות הקובעת לעניין ההלכה, זה המציאות כפי שראו אותה ב-2000 השנים האמצעיות. בסדר? זה המציאות הקובעת. הייתה עם זה שיבה לוגית? לא. זאת אומרת, אין בעיה לוגית, אלא מה, אתה טוען שזה לא נאמר בסיני. אז לכן אני אומר, אני מסכים. לכן אני אומר, יש לי ויכוח הלכתי איתו, כי אני לא חושב שהעקרון הזה נכון. אבל החזון איש לא סובל מסתירה לוגית. אין סתירה לוגית, הוא לא תובע סמכות לגבי העובדות, הוא תובע סמכות רק לגבי הנורמות. אם הוא היה תובע סמכות לגבי העובדות, שום ירידה מסיני לא הייתה עוזרת, זה סתירה לוגית.
מאיפה זה
נובע? אני לא אגן על זה כי אני מסכים איתך. אבל אני אומר, זה לא בעיה לוגית. זה הטענה שלי. זה לא בעיה לוגית. זה הניתוק הזה שהוא עשה בין העובדות לבין הנורמות, פתר את הבעיה הלוגית. כי אם הוא היה טוען את הטענה הזאת על העובדות, הוא היה אומר, אז המדע טועה כי חז"ל אמרו אחרת, ויש הרבה שאומרים את זה גם, אז זה שטויות. זה שטויות לא בגלל שאני בטוח שהמדע צודק וחז"ל טועים. אני די בטוח, אבל לא משנה, גם אם לא הייתי בטוח, זה שטויות, כי אם הגעתי למסקנה שבסוגיה הזאת המדע נכון, אז זה מה שאני חושב, מה אתה רוצה שאני אקח עם סמכות חז"ל? זאת אומרת, אי אפשר ליישם סמכות על טענות עובדתיות. זו הטענה שלי. זאת אומרת, לכן זה בעיה לוגית. זה לא שאלה של אין לי עניין להכריע הלכה כי זה לא נוגע למעשה, או כי אולי חז"ל לא ידעו, או שכן ידעו. זו לא הנקודה הזאת. אני לא מוכן לקבל בכלל טענה של סמכות לגבי עובדות.
גם חרקים יצטרכו
לגבי מיקרוסקופ? מה? אבל אני אומר, פה זה שאלה. אם אתה מקבל את החזון איש, אז לא.
לא, אני אומר...
אני לא מקבל את החזון איש.
לא,
זה לא מקבל. לא, יש שאלה אחרת. השאלה היא, האם מציאות מיקרוסקופית מחייבת לגבי ההלכה? זאת שאלה אחרת לגמרי. פה אני נוטה לחשוב שלא. לא צריך לבדוק עם המיקרוסקופ. למה כן? התורה לא ניתנה למהלכי השרת. היא לא אסרה חרקים מיקרוסקופיים. מה הבעיה? זה לא קשור למה שאמרתי קודם. גם אם החז"ל היא לא עשרה חרקים מיקרוסקופיים, זה לא, אין, לא, לא שיניתי שום דבר, מה הבעיה? טוען שזה התורה לא עשרה. לא שאני טוען שאני מנתק את העובדות מההלכה, התורה עצמה לא עשרה את זה. אחרת, מה עם חיידקים? מותר לכל חיידקים? יש להם סימני כשרות, סימני טהרה לחיידקים?
אבל הם באמת לא פרים ורבים. הם באמת לא פרים
ורבים. ואם היה משהו בחיידק שהיה פרה ורבה, אז מה? בסדר, כי לא ניתן תורה למלאכי השרת, אתה לא יכול לנשום בלי להכניס חיידקים לפה, אתה לא יכול לשתות מים, לכן ברור שזה לא נאסר. הטענה היא שלא ניתן תורה למלאכי השרת גם על יצורים מיקרוסקופיים שהם לא חיידקים, אבל שאתה לא יכול לבדוק. עכשיו נכון שהיום כבר אפשר באיזושהי צורה מאוד רחוקה, אפשר בצורה רחוקה זה לא מספיק לפי הרבה שיטות. זה צריך להיות נגיש לבן אדם ברחוב, בשוק, שהוא יכול להישמר מייסורים ולקיים את ההלכה. ההלכה נועדה לעם שבשדות, היא לא נועדה לאנשים במעבדה עם חלוקים לבנים.
אני
הבנתי
שהטענה גם
לא ניתן
תורה
למלאכי
השרת,
שאי
אפשר לבדוק את זה עם
מיקרוסקופ. בסדר, אבל עם
מיקרוסקופ
אפשר לבדוק את זה.
אוקיי.
לכן אני אומר, אבל השאלה כמה זה קשה לבדוק. אם זה קשה לבדוק, אם זה לא נגיש לבן אדם...
אבל זה שקינה פרה ורבה, אז לא יודעים אילולי בדיקות מדעיות.
לא, אבל אנחנו כבר יודעים. אתה לא צריך לבדוק את זה, כבר מישהו... כשאתה רוצה לקבוע, יש הבדל גדול, כשאתה רוצה לקבוע קביעה עקרונית על המציאות, חוק טבע, אם קינה היא פרה ורבה או לא פרה ורבה, מספיק שמדען אחד יבדוק את זה עם המיקרוסקופ שלו, ועכשיו כולנו יודעים, אנחנו לא צריכים לבדוק כל פעם. האם אתה רוצה לבדוק אם יש בעל חיים בתפוח שאתה אוכל, לא יעזור שמדען יגיד משהו כללי, אתה צריך לבדוק האם פה יש בעל חיים או אין. אז אתה צריך מיקרוסקופ אצלך בבית, זה לא יעזור שהוא עשה את הבדיקה. לגלות ידע מדעי ודאי שאפשר במעבדה, אין בעיה עם זה, כך מגלים ידע מדעי.
אם יש בכל תפוח חלקים...
אז זה משהו אחר, אז זה משהו אחר. אם היה קביעה מדעית בכל תפוח שחלקים, היה מקום לטעון שאם ככה אז אולי לא לאכול, אולי.
נראה לפחות לגבי ריחות מסוימת, כן, לא בדקתי, אבל...
יש רוב,
יש טענות כאלה.
כן, יש טענות ויש רוב, ולכן צריך למצוא, כל דבר לבדוק. לא, על חרקים בכלל, יש הרבה, הרוח השולחן נדמה לי רוצה לומר שזה בכלל, זה פסיק רשת דלוניך עליה, ולכן בכלל לא צריך לבדוק אותו. נסתכל אולי, אבל לא שום דבר, אפילו לא לעשות איזה בדיקות, זה פסיק רשת דלוניך עליה. אתה רוצה לאכול, ואתה ביחד עם זה אוכל חרק, אתה בכלל לא רוצה לאכול, זה לא ניך עליה. זה ספק פסיק רשת דלוניך עליה, זה אפילו לא פסיק רשת, זה ספק פסיק רשת דלוניך עליה. ספק פסיק רשת זה מחלוקת תז רבי עקיבא איגר בעצמו. טוב, בכל אופן, כך שבחרקים יש מקומות אפילו להקל יותר, אבל בסדר, זה ויכוחים גדולים. בכל מקרה, זה קשור לוויכוח הקודם, כי ספק שאתה יכול לבדוק, אסור להתייחס אליו כספק. זה שאני לא יודע משהו, זה לא מספיק. אם אני יכול לבדוק, אז תבדוק. אל תגיד לי, לא, אני בספק, אז ספק דרבנן לכולה. או ספק דורייטלוס, כן? תנהג בדיני ספקות. אם אתה יכול לבדוק, זה לא ספק, תבדוק. עכשיו, השאלה, אם אני יכול לבדוק עם מיקרוסקופ, לקחת את זה למעבדה, זה נקרא יכול לבדוק? אם זה לא נקרא יכול לבדוק, אז מותר לי להתייחס את זה לפחות כדיני ספקות. אפילו אם אני לא מקבל את זה שדבר שהוא במיקרוסקופי לא רלוונטי להלכה. אבל כל עוד לא ראיתי את זה אני בספק, אני לא יודע אם יש שם חרק בתוך הדבר הזה. אז כיוון שזה לא נקרא להיות לבדוק באמצעות המיקרוסקופ, אז מותר לי להתעלם מזה מדיני ספקות, למשל, או משהו כזה. דיני ספקות בדאורייתא זה לחומר, אבל פה זה סתם פסיק רישא, זה דיני ספקות הידע אני מדבר. אז אני רוצה להביא דוגמה שאולי פעם דיברנו על זה, אני כבר לא זוכר שדיברנו על הניסים. יש, היה לנו סדרה על הניסים, בכל ששם דיברתי על זה. על הניסים, זה נקרא. אני חושב שדיברתי על זה שם, על הנושא של השגחה, אני חושב שהיה לי ויכוחים עם יצחק, לכן זה מזכיר לי שדיברנו על זה, על המעורבות של הקדוש ברוך הוא בעולם. כן, עד כמה הקדוש ברוך הוא באמת מחולל פה דברים בעולם. עכשיו, יש גמרא במסכת ברכות, משנה, ואחרי זה גמרא במסכת ברכות, שמעלה טענה בעיניי מוחצת לטובת העניין הזה. הגמרא אומר, המשנה מדברת על תפילות הלשעבר. אם מישהו מתפלל, נגיד, רואה שריפה בעיר, הוא מתפלל, יהי רצון שלא יהיו אלה בני ביתי. השריפה כבר משתוללת, כן? אבל אני רוצה שזה לא יהיה בני ביתי, שזה יהיה השכן. אפסיק לעשות פיצרות, זה רווח כפול. אז השאלה אם מותר להתפלל, אומרים לו, אסור להתפלל, זה לא בגלל שאסור להתעלל בשכן, אלא כי זה תפילה לשעבר.
אסור להתפלל או אין טעם?
אה? לא, זה כנראה גם אסור. עד כמה שאני זוכר לפעות. שאלה טובה, אבל נדמה לי. כן, זה... או, תפילת שווא, איפה יש איסור להתפלל תפילת שווא? אם לא הזכרת, נגיד, את שם השם, אפילו אם כן הזכרת את שם השם, אני לא בטוח שזה איסור. הזכרת עניינית. טוב, בכל מקרה, אבל או שאין טעם, או שאסור, לא חשוב כרגע, אבל זה תפילת שווא. בסדר? והגמרא מביאה עוד דוגמה. גם נגיד אישה שמעוברת ומתפללים שזה יהיה זכר. היא רוצה שתלד אשתי זכר ולא נקבה. גם זה אסור. גם תפילה על שעבר. עכשיו, זה הגמרא. עכשיו, הנחה מושגית, ניתוח מושגי קצר. יש אשליה רווחת בעולם של אלה שמתגוננים כנגד הטענות שאני מעלה לגבי ההשגחה, והם אומרים שיש אפשרות שהקדוש ברוך הוא מעורב בעולם בתוך חוקי הטבע. הוא לא חורג מחוקי הטבע, אלא יש כמה אופציות, והוא מנווט את זה לאחת מהן שהוא רוצה. אז זה לא חריגה מחוקי הטבע, ולכן בעצם יכולה להיות, גם אני מקבל שהקדוש ברוך הוא לא חורג מחוקי הטבע, לא שהוא לא יכול, כמובן שהוא יכול. הוא לא עושה את זה, זאת לא המדיניות שלו. אז נכון, אבל יש דברים שהם, אני יודע מה, בהיסטוריה, מי שמנצח במלחמה. אז זה לא חוקי טבע, יש כללים היסטוריים, אבל יש ניסים, יש, לפעמים צבא קטן יכול לנצח, צבא קטן ואיכותי, מה שנקרא, יכול לנצח צבא גדול, אוקיי? זה יכול לקרות, אין חוק תמיד הצבא יותר חזק מנצח. אלא אם כן תגדירו את מי שמנצח בתור חזק, כמו באבולוציה. אבל כיוון שכך, אז שם הקדוש ברוך הוא יכול להתערב. תפיסה מאוד רווחת, נדמה לי. אבל תפיסה לא נכונה. מאוד רווחת, אבל לא נכונה. היא לא נכונה בגלל שהיא התערבות, זאת אומרת, לפחות בתמונה הפיזיקלית שאני מכיר ושמוכרת, נדמה לי, היום בעולם המדעי, זה שבהינתן הנסיבות, התוצאה מוכתבת מראש. אין מצב שבו בנסיבות נתונות יכולות להיות כמה תוצאות. יש מצב שאנחנו לא יודעים איזה תוצאה תהיה, כי זה מסובך.
אתה מייחס מן אותה
בחירה, כתב את הספר שלנו. לא, אני לא אומר,
הבחירה הזאת גם משפיעה על הנסיבות.
נגיע לשאלה אחרי שאני אתן את הטענה. אז הנקודה היא שברגע שיש חוקי טבע נתונים, יש לי נסיבות קיימות, התוצאה היא אחת. רק בקוונטים יש איזה בלגנים, אבל בעולם המקרוסקופי ניצחון במלחמה זה אוסף של בני אדם, בסופו של דבר זה אוסף של אלקטרונים, זה הכל. אבל בסופו של דבר האלקטרונים זזים ויש להם סיבה פיזיקלית לזוז, והם יזוזו כמו שהסיבה הפיזיקלית אומרת להם לזוז, אוקיי? זה התפיסה המדעית. אז מה? אז בכל מקום שהקדוש ברוך הוא מתערב, ברור שהוא בעצם ייקח את המציאות וישנה את התוצאה ממה שחוקי הטבע היו. על פי חוקי הטבע לא הייתי אמור להתרפא, בסדר? אלא מה, עכשיו התפללתי, אז הקדוש ברוך הוא עושה לי נס. מה הוא יעשה? למרות שבנסיבות האלה הייתי אמור למרות, הוא עכשיו מציל אותי. מה זה אומר? שהוא חרג מחוקי הטבע. בסדר? אין דבר כזה, יש יכול להיות נס נסתר, נס גלוי, הכל בסדר. תגידו, המושגים האלה זה מושגים אפיסטמיים, זה לא משנה, שרק מה אני רואה. אבל זה, אבל כל נס, כל התערבות של הקדוש ברוך הוא נס, היא חריגה מחוקי הטבע. אין התערבות במסגרת הטבע, אין חיה כזאת. זה מושג שפשוט מבוסס על טעות. עכשיו, אם אני מקבל את ההנחה הזאת, או רגע נצור לקוונטים אם תרצה, אבל... אם אני... אם אני מקבל את ההנחה הזאת, אוקיי? אז בעצם זה אומר שכל תפילה שאני מתפלל לקדוש ברוך הוא היא תפילה לנס. כשאני מתפלל לקדוש ברוך הוא שירפא אותי, בסדר? מה אני אומר בעצם? על פי הטבע הרגיל הייתי אמור למות מהמחלה הזאת, או לסבול, לא משנה, משהו כזה. אני מבקש ממך תתערב, תשנה את העניין ותביא לתוצאה אחרת. תחרוג מחוקי הטבע.
הציבו לנו לומר רפאים.
רגע, רגע, שנייה. קודם אני אגיד ואז אם יש קושיות. אז עכשיו, הטענה היא שכל תפילה היא תפילה לנס. עכשיו, מותר להתפלל לנס? תגידו לי בסדר, יכול להיות שמותר. אז למה בהגמרה בברכות כתוב לא להתפלל על יהי רצון שלא יהיה ביתי או משהו כזה? תגידו, כן, כי זה נס גלוי. את כולם רואים את זה, מה, הקדוש ברוך הוא יפסיק את השריפה פה, יעביר אותה לשם. יחזיר אותם לחיים, מה הבעיה? יחזיר אותם לחיים, קטן עליו.
בקשה אחרת, אתה רוצה לבקש שיחזיר אותם לחיים? מה הבעיה?
נס, זה רק נס.
אבל זאת בקשה אחרת, זה לא מה שביקשת. ירצון שלא יהיו אלו בני ביתי.
שלא יהיו לבני ביתי, לא.
שהם לא יישרפו, זה לא בקשה שהם יקומו לתחייה.
לא, אבל מה אכפת לי שיקומו לתחייה? מה אכפת לי איך זה יקרה? שעשה מה שהוא רוצה. עוד רגע אני אגיע למקרה השני. בסדר, אז מה האנשים אומרים? בסדר, אז אנחנו לא רוצים שהקדוש ברוך הוא יעשה פה היפוך סדרו של עולם. ניסים נסתרים, אנחנו מתפעלים על ניסים נסתרים. לא ניסים גלויים, ניסים גלויים לוקחים לנו את החלק בעולם הבא. אז ניסים נסתרים, זה הכל בסדר, זה אפשר לעשות. אוקיי? עכשיו אני אומר, מה עם העובר? למה אסור לי להתפלל על העובר, שיהפוך מזכר לנקבה? את זה אפילו רופא יכול לעשות. אז הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות. מה הבעיה? ניתוח לשינוי המין ברחם. כמו שעושה ניתוח לשינוי המין בבן אדם חי, אתה רואה, זה רק שאלה טכנולוגית. הוא יכול לעשות את זה גם ברחם. מה, למה לא? מה עקרונית? אין מושג אם אפשר לעשות את זה, אבל זה רק שאלה טכנולוגית.
איזה
שיבור. מה? לא משנה. למה אי אפשר להתפלל על זה? עכשיו כאן, שימו לב, זה נס נסתר. לא בתקופה שיש אולטרסאונד, אין אולטרסאונד אצל חז"ל, אוקיי? אז אני מבקש... שנייה, רגע, בדיוק על זה אני מדבר. אז חז"ל בעצם אומרים לי, אל תתפלל על העובר שיהפוך מנקבה לזכר. למה לא? פה זה כבר נס נסתר, זה לא נס גלוי. על נס נסתר מותר להתפלל, סיכמנו. כי אם על נס נסתר אסור להתפלל, אז אי אפשר להתפלל על שום דבר. כי כל מה שאתה מבקש מהקדוש ברוך הוא הוא בעצם נס. נסתר או גלוי, אבל נס, זה תמיד חריגה מחוקי הטבע.
כל המים
בתפילתו, רגע בלי זה כאב לב, נכון? לא הבנתי. מה הטענה? נו, אז מה אתה אומר?
שהוא...
נו, בסדר, אתה לא מטפל זה יתקיים, מה אתה אומר?
אתה מתפלל,
אתה לא
מטפל
זה יתקיים?
כן.
אז למה אתה מתפלל?
מה? כי יש נוסף תפילה?
אז זה לא קשור, את בקשות, אני מדבר על בקשות, עזוב, לא במצווה תפילה הקבועה, בקשות מעבר, שאתה מוסיף. אין דבר כזה, זה לא, אתה רק לא, לא, לא בודק את הקדוש ברוך הוא על הקיום, אבל מדי שאתה מצפה שזה יתקיים, אחרת בשביל מה אתה מתפלל, זה סתם...
מקווה שזה יתקיים.
בסדר, לא, אתה מקווה, אבל אתה אומר, יש התכנות.
כן.
זה מספיק, זה לא חשוב כרגע מה הסיכוי.
שיהיה לא מבין, להסתבך עם זה,
כן. אז עכשיו, אז מה, אין ברירה. המוצא היחידי שיש, זה מה שאריק אמר קודם. חז"ל חשבו שמה שקורה ברחם הוא עניין פתוח. שנס נסתר זה עניין פתוח. זאת אומרת, חז"ל הבינו שזה התערבות בתוך הטבע. זה לא חריגה מחוקי הטבע, שיש כמה אופציות, והקדוש ברוך הוא בוחר ביניהם, ולכן זה נסתר. למה זה נסתר? כי חוקי הטבע לא מכתיבים תוצאה. אז אם תקראת אותה אחרת, אני לא ידע שהקדוש ברוך הוא מתערב פה. כי הטבע עצמו היה יכול לקחת אותי לניצחון או להפסד במלחמה, נכון? אז זה פתוח. זה מה שחז"ל חשבו. לכן חז"ל אמרו להתפלל על נס אפשר. למה? כי זה לא חריגה מהטבע. אבל להתפלל על העובר, להפוך אותו מזכר לנקבה, זה ודאי נס. זה גם חז"ל הבינו. אם הוא כבר זכר בפנים, אז הוא יצא זכר. אין שינויים. להתפלל על נס אסור. אבל אם זה ככה, תשימו לב להשלכות. מה יקרה שאני היום כבר מבין לא כמו חז"ל? בעניין העובדתי, לא הנורמטיבי. לא סמכות מהותית, סמכות פורמלית. בסדר? בעניין העובדתי, הרי אני מבין היום שכל נס, גם נס נסתר, זה חריגה מחוקי הטבע. תפיסת הטבע שלי שונה משל חז"ל. חז"ל חשבו שיש דברים נסתרים שחוקי הטבע לא קובעים אותם. למשל כמו גשם. מפתח הגשם ניתן לקדוש ברוך הוא. כך חז"ל אומרים. עכשיו מה זאת אומרת? אנחנו היום יודעים, זאת מטאורולוגיה. יש חוקי טבע שקובעים את זה. אוקיי? אבל חז"ל הבינו שלא. זה לא נקבע על פי הטבע, לא שהקדוש ברוך הוא מתערב. זה בכלל המפתח חוץ לקדוש ברוך הוא, הטבע לא קובע את זה. או שיהיה גשם או שלא יהיה, כי לפעמים יש ולפעמים אין. אז חז"ל הבינו זאת הפשוטה, שזה כנראה נושא פתוח. שם אתה יכול להתפלל. תתפלל לגשם, כי הקדוש ברוך הוא יבחר באחת האופציות. אבל היום אני מגיע למסקנה העובדתית, המדעית, לא ההלכתית. העובדתית-מדעית שאין דבר כזה, אין כמה אופציות. גם יחס לגשם. אז אם אני לוקח עכשיו את ההנחיה החז"לית עצמה, שאסור להתפלל לחריגה מחוקי הטבע, המסקנה היא שאסור להתפלל על שום דבר. אסור לבקש מהקדוש ברוך הוא שום דבר. כלומר שכל מעורבות של הקדוש ברוך הוא היא חריגה מחוקי הטבע.
זה כמו פרפר, אני רק רוצה שבונו שלום לא ישלח את הפרפר המתאים.
זה אותו דבר, לשלוח את הפרפר המתאים זה חריגה מחוקי הטבע.
פרפר אותה לכל התלוי בטקסט פנטי, לא פרפר ממש שלה.
אבל אין, זה כבר, זה גם סותר את חוקי הטבע. כיוון שבמקרו הקוונטי נמחק. יש סקלת, מה שקוראים לזה?
אוקיי,
שכנסו
על זה פרק שלם
בחוק. כן, בדיוק. שאלתי את השם, ברכי השם. המריחה של האפקט הקוונטי, זה חוק המספרים הגדולים. כל מולקולה היא סטטיסטית, אבל אוסף של הרבה מולקולות מתנהגת עם חוק המספרים הגדולים.
זה לא נכון בכל סוג של מערכת.
זה נכון בכל סוג של מערכת, למעט אחת או שתיים שידועות היום על נוזלים ועל מוליכים או משהו כזה, ששם האפקט קוונטי מופיע במקרו. וגם שם זה בטמפרטורה של מינוס 100 או משהו, זאת אומרת, בינתיים עוד לא הצליחו להגיע אליהם. לא, לא, יש ITC.
אבל לא קראתי שמוטציה שקורית ב-DNA בעקבות קרינה פוסט-גולה, כי זה משהו שיכול
להיות. יכול להיות, אני לא יודע, אבל זה אזוטרי, זאת אומרת, זה כמעט לא קורה.
זה משהו שהוא אחד האפקטים המשפיעים מאוד על בני אדם, כאילו סרטן ו...
תלוי מה, זה אומר, אבל נקודות מסוימות, אזוטריות, יש תהליכים שזה צריך פשוט קוהרנטיות. של כל דרגות החופש הקוונטיות, כדי שהם כולם יפעלו במקביל, ולא יקזזו אחת את השנייה. זה מאוד. למה את הניסוי של החתול של שרדינגר צריך לבנות באיזה מעבדות מטורפות, ואי אפשר לעשות ניסוי פשוט על זה? כי זה לא קורה בדרך כלל. החתול של שרדינגר זה בדיוק קונסטלציה שבה אתה מנסה לקחת אפקט קוונטי, ושיצא חתול מת, או חתול חי ומת, ביחד, ושתראה את זה במקרו. זה דבר שלא קורה. לא משנה כרגע, בואו לא ניכנס לפרטים המדעיים. אני שואל עכשיו, מה אני אמור לעשות במקרה כזה? אם אני מסתכל על הסמכות של חז"ל כסמכות מחייבת, פה מדובר, אני מקבל סמכות חז"ל, להפך, אני הולך איתם עד הסוף. חז"ל אמרו שאסור להתפלל לנס. זה סמכות פורמלית, בגלל שזה מדבר על נורמה. אסור להתפלל לנס. אוקיי, אז אני לא מתפלל לנס. עכשיו השאלה, מה זה נס? זאת שאלה עובדתית, לא שאלה נורמטיבית. כאן אין לחז"ל סמכות. הם חשבו שנס זה לא מעורבות בטבע, או חלק מהאנשים הנסתרים, אבל אני היום חושב שכן. עכשיו, בעובדות אין סמכות לחז"ל, כי אין סמכות פורמלית על עובדות. אז השילוב של הסמכות הפורמלית, של הסמכות פורמלית על עובדות, והסמכות הפורמלית על נורמות, מביאה בדיוק למסקנה שאני דיברתי עליה שם.
אלא אם כן, ילך כמו שהחזון ישו.
מה?
זה מה
שהחזון ישו. לא, עכשיו זה לא יעזור.
למה?
כי מה, אתה מתפלל בלי שיתקיים? הוא מתערב או לא מתערב? אני שואל אותך. אז פה זה לא יעזור לך, זה נשלד אותי. עכשיו, לגבי הבחירה, אז רק הערה, כיוון ששאלת את זה, גם הבחירה, הקדוש ברוך הוא לא יכול להתערב שם, כי אז אין לי בחירה, זאת התערבות לא בחוקי הטבע, זה מה שאתה תמיד שאלת באתר, זה התערבות לא בחוקי הטבע, זה התערבות בבחירה שלי.
נכון, במקרים מסוימים
הוא מתערב. אין בעיה, במקרים מסוימים הוא יכול גם להתערב בטבע, אבל אם הוא יכול לעשות הכל, השאלה מה הוא עושה. ואם ההנחה שהוא לא עושה, כי העולם מתנהל כמו שהוא מתנהל, אז מה ההבדל בין בחירה לבין חוקי טבע? הוא החליט שהעולם ייתן לנו בחירה ושיהיה לו חוקי טבע.
ההבדל הוא הרי, כל מה שאמרת, ואת הראייה מהגמרא. לגבי הבחירה, אין לך ראייה.
לא, אני אומר, אין לי ראייה מהגמרא גם לעניין העובדות, אבל אני אומר...
יש לך, כן, ראייה מהגמרא הבאת עם עובדות, שאם העובדה כבר נקבעה.
נו.
זו עובדה שברור שהעובדה...
אבל גם פה זה נקבע. נקבע שאני בוחר.
מה שאני אבחר זה נקבע?
לא, נקבע שאני בוחר, לא נקבע מה שאני אבחר. זה שאני הבוחר, זה נקבע. זה חלק מחוקי הטבע.
נקבע שמה שאני אבחר.
אני אמר. חוקי הטבע אומרים שאני בוחר. חוקי הטבע אומרים שיש לי בחירה. לא חוקים דטרמינטיים. חוקים אומרים שלבן אדם יש בחירה, ככה אדם בנוי. יש לו, הוא יכול לעשות הכל. עכשיו, מה ההבדל בין להתערב בזה לבין להתערב בחוקי הטבע? זה שאלה שאורן העלה באתר. ואני חושב שאין סברה לחלק בין שני הדברים האלה. אבל אני אומר, במקומות רחוקים יכול להיות שהוא כן מתערב גם בחוקי הטבע. אני לא יודע, אני לא יכול לשלול התערבויות מקומיות, או אחת לכמה זמן, במקומות רחוקים יכול להיות, אני לא יודע. אז כבר לא נרוויח כלום, אז אפשר להגיד גם שבטבע הוא מתערב. אבל ברמה העקרונית, אם אסור לי להתפלל לדבר כזה, אז אסור לי להתפלל לדבר כזה, נקודה. וזה ביטוי מזוקק של ההבחנה הזאת בין סמכות על עובדות לסמכות על נורמות, כי פה מה שיוצא זה שאני משתמש בשני צדדים של המשוואה, גם בזה שאין סמכות על עובדות וגם בזה שיש סמכות על נורמות, ואני לוקח את שני הדברים. אני אומר, הסמכות על הנורמות אומרת אסור להתפלל לנס, הסמכות על העובדות הרי לא קיימת, מה שקובע זה איך אני תופס את העובדות. העובדות אומרות שכל התערבות היא נס, שילוב של שניהם אומר אסור להתפלל לכלום. טוב, שאלה מה לעשות, למה יש, אל תשאלו אותי.